ברוכים הנמצאים, זהו, חזרנו אחרי פסח, בעזרת השם, להמשיך לקביעת עתים לתורה. בעזרת השם, שדברי התורה יהיו להצלחת עם ישראל, שמירת והצלחת החיילים, החזרת השבויים, רפואה לכל מי שצריך, ובעזרת השם, ניצחון על כל אויבינו, וכבישת ארץ ישראל, בעזרת השם השלמה. בעזרת המשיח. בעזרת המשיח, זה עיקר, נכון, משיח. נכון. טוב, בעזרת השם, היום נלמד סוגיה שקשורה לפרשת שבוע. כתוב בפרשה שלנו, אני אעשה את זה קצת זריז כי יש קצת מקורות, ומה שנספיק נספיק. לא, נעבור על אחת מהם. כתוב בפרשה, לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך אני השם. כן? אחד הלאווים בתורה זה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז הבאתי כאן מהתורה תמימה כמה דינים שחז"ל למדו מהפסוק הזה לפני עיוור, נעבור עליהם בזריזות, ואז נגיע לסוגיה שלנו, האם מותר להגיש מאכל לאדם שלא מברך, מגיע לך איזה חילוני להתארח, או שאתה עובד באיזה מפעל, ומישהו מבקש ממך שאתה מכין קפה, תכין גם לי. עכשיו הוא לא מברך, האם אתה עובר על לפני עיוור, או מסייע בעד עוברי עבירה, ומה ההבדל בין שתי הדברים, או שמותר, כל זה, בוא נראה היום. אז חז"ל, לפני זה בוא נראה כמה דוגמאות על דינים של לפני עיוור. אז מקור ראשון לתורת כהנים אומר, מהו לפני עיוור? לפני סומה בדבר, כלומר אומרים חז"ל, לפני עיוור זה לאו דווקא עיוור פיזית. יש דפים על הבימה שם, מרדכי. לפני עיוור, זה לא דווקא עיוור פיזית, אלא מישהו עיוור, אפילו אדם שלא יודע משהו, היה נותן ממך עצה, אל תיתן לו עצה שינה הוגנת לו, כן? אדם מבקש ממך איזה עצה, ואתה יודע שהעצה הזאת היא לא טובה לו, אתה עובר על לפני עיוור, כי בסוגיה הזאת הוא עיוור מבחינתנו. אל תאמר לו צא בהשכמה כדי שיקפחו ליסטים, צא בצהריים בשביל שישתרבב, ושמא תאמר עצה טובה אני נותן לו, הרי הדבר מסור ללב, שנאמר ויראת מאלוהיך. כלומר, רק השם יודע אם אתה יודע שזה עצה טובה בשביל חבר שלך או לא, לכן הפסוק מזהיר אותך, ויראת מאלוהיך. אדם מבקש ממך עצה, אתה צריך לבוא לזה בלב נקי.
אבל אם אתה בא ונותן לו עצה, יש לך הרי מטרה שאתה רוצה שלך יהיה משהו טוב מזה, לא?
לא, אתה צריך, אם אדם מבקש ממך עצה, זה אומר שהוא בונה את זה שאתה חושב לטובתו. אם אתה חושב על טובתך ואתה יודע שהוא ידפק מזה, זה לפני עיוור, חז"ל אומרים.
זה גם עיוור.
לפני עיוור. עוד דוגמה, גמרא בפסחים אומרת, שזה קשור גם קצת לסוגיה שלנו, תניא, רבי נתן אומר, מניין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר? אדם קיבל על עצמו נזירות, אומר לך, לא אכפת לי מה נזירות, לא אכפת לי מה הלכה, תעביר לי את הכוס יין. אסור לי להשיט לו אותה, למה? אותו דבר, עבר מן החי לבן נוח, תלמוד לומר ולפני עיוור לא תיתן מכשול. לא, מדובר שאתה יודע שהוא נזיר. אתה יודע, כן. היית אומר, מה זה עניין, הוא רוצה לעבור עבירה, אני לא עכשיו השקטתי אותו, רק הבאתי לו את הכוס יין לפני עיוור. עוד דוגמה שהגמרא במועד קטן, תניא, רמז לציון קברות מן התורה מניין. חז"ל, בתקופות חז"ל, גם היום, יש עניין לציין את הקברות, כדי שהכוהנים ועולי רגלים לא יעברו מעל קבר, היו צובעים אותם בסיד לבן. מה הרמז לזה? אותו דבר אומר הבאי, לפני עיוור לא תיתן מכשול. עוד דוגמה, תניא, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, הגמרא אומרת שם, במכה לבנו הגדול הכתוב מדבר. חז"ל אומרים שאפילו שיש מצוות חינוך, אסור לאבא להכות את הבן שלו הגדול, כי הוא עובר לפני עיוור. למה? הבן שלך כבר לא בן שנה, הוא בן 15, יכול להחזיר לך בטעות, ואתה גורם לו לעבור על איסור כיבוד הורים, ואם הוא יוריד לו דם בכלל זה יכול להיות איסורים יותר חמורים. והפוסקים אומרים שבנו הגדול זה לאו דווקא בגיל, זה משתנה לפי המצב, יכול להיות שבנו הגדול זה גם בגיל 7 וכבר הוא רואה שיש לו את העוז הזה, אז צריך לדעת לעשות את החינוך בחוכמה.
חוץ מרופא
או רופא זה סוגיה גדולה, נכון, כן, שאבא רוצה שהבן ינתח אותו.
למה כותב גדול? זהו בן ניתן ככה?
זה מה שאמרתי, הבית יוסף כותב שגדול, נהיה את הבית יוסף, האחרונים ועדיין מביאים את זה, שגדול זה לאו דווקא בגיל, אלא גדול זה שהוא רואה שהוא יכול להחזיר לו. כאילו אם הוא יגיע, נגיד, ילד בן שנה, הוא לא יחזיר לאבא שלו, גם אם הוא מאוד עצמני, כן? אבל ילד יכול להיות בן 7, אם הוא רואה שיש לו את ה... שהוא ייתן לו סתירה, אז יכול להיות שמהלך עצו יחזיר לו, אז אסור לו לתת לו סתירה, גם אם הוא חושב שזה נכון. כמובן, בכללי חינוך בדורנו, כידוע זה שונה לגמרי, אבל בכללי גם חז"ל אומרים שצריך להיזהר בזה, לא לגרום לבן שהוא יחזיר לך או יקלל אותך או דברים כאלה. אותו דוגמה, המלווה בריבית והלווה עוברים שניהם לישום מלפני עיוור. אדם שלוקח ריבית ידוע שזה איסור חמור, כתוב שהוא לא קם בתחיית המתים. וחז"ל אומרים שגם המלווה בריבית וגם הלווה שתיהם עוברים על לפני עיוור גם. חוץ מאיסור ריבית, למה? כל אחד מכשיל את חברו. מלווה מכשיל את הלווה והלווה מכשיל את המלווה, הם עוברים על לפני עיוור. ודוגמה אחרונה, מר ויהודה אמר רב, כל המלווה מעות שלא בעדים, עובר משום מלפני עיוור, כתוב שאסור לך לקחת הלוואה אם אין חוזה ואין עדים. ערוך הסולחן מקל בסכומים קטנים. נגיד עכשיו אתה חייב לרוץ ואתה צריך 5 שקל, תגיד לחבר שלך תביא לי 5 שקל. הרב עובדיה מחמיר גם בסכום קטן. הוא אומר תכתוב, תביא עדים. ופעם אחת אני זוכר מישהו...
אז שני תנאים
מצטפרים
אחד.
מה זה אומר?
שטר יכול גם להספיק, לא חייבים.
לא, אני לא מונח כל כך בסוגיה, זכור לי שאו עדים או שטר.
העדים זה מעלה.
זכור לי שגם נהיה לי שטר זה מועיל, נכון? אבל בכלי צריך שיהיה לזה אסמך, זה די העיקרון כאן. אני זוכר שפעם דיברתי עם איזה מתווך, אומר לי, מה, לפעמים זה חבר טוב ופדיחות. אמרתי לו, חזל אומרים, מה פדיחות? תגיד, לא, לא נעים, אבל לא קשור ללא נעים, הלכה. אחרי תקופה הוא אמר לי, אתה לא תשאל וזה, הוא נתן לחבר שלו טוב הלוואה, בסכום גדול, לא יודע כמה עשרות אלפי שקלים. פתאום הוא אומר, שכח וזה, ועכשיו זה הרבה יותר נעימות. עכשיו אתה מוצא את עצמו חבר, רב עם החבר הכי טוב שלו, אמרתי לו, צריך להצמד לחזל, לא סתם כדור לפני עיוור, אתה לוקח הלוואה, הוא שוכח, הוא לא דייק, לפעמים זה יכול להיות פיצוצים מאוד קשים. טוב, הרבה דוגמאות ראינו לפני עיוור, עכשיו נגיע לסוגיה שלנו, לגבי להגיש אוכל לאדם שלא בטוח יברך, או בטוח שלא יברך, נראה את ההבדלים. לפני זה, צריך לדעת שהרבה פעמים רואים בפוסקים לשון שלפני עיוור לא תיתן מכשול, לפעמים כתוב בפוסקים מסייע בעד עוברי עבירה. מה ההבדל בין לפני עיוור למסייע? אז יש הבדל גדול. אז תראו למטה, מסכת עבודה זרה דף זין. אומרת הגמרא, מניין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר כמו שאמרנו, ועבר מן החי לבן נוח, תלמוד לומר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אומרת הגמרא, ואחד, יכי לא יבין על לשק לאיוב וקבע משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. אך במה יסקינן דקאי בתרי עברי דנערה, די קנמי דקטן אלו יושיט ולא קטן אלו ייתן שמה מינה. הגמרא כאן מביאה לנו כלל יסוד, לפני עיוור זה רק בתרי עברי דנערה, כלומר בשני צידי הנער. כלומר חזל אומרים לנו, מתי אדם עובר לפני עיוור? שאתה עוזר למישהו לעבור עבירה שהוא לא היה יכול לעבור אותה בלעדיך. מתי אדם עובר לפני עיוור שהוא משיט כוס יין לנזיר? דווקא אם הנזיר נמצא בצד אחד של הנער, הכוס בצד השנייה, ואם אני לא אעביר לו, הוא לא יגיע אליה. אם אני מעביר לו את הכוס, אני עובר לפני עיוור. לכן כתוב מניין שלא יושיט, לא כתוב לא ייתן. רק שאדם בלעדיך לא יכול לעבור על האיסור, ובזכות העזרה שלך הוא עובר על האיסור, זה לפני עיוור. מה קורה שאם גם בלעדיי הוא היה עובר על האיסור? הכוס של היין מונחת כאן, הוא רק אומר לי, טוב, קרב לי אותה. כאן אין לפני עיוור דאורייתא, כאן יש איסור דרבנן של מסייע בעד עוברי עבירה. מי אומר את זה? הרבה ראשונים, הבאתי דוגמה אחת של הר"ן. תראו, שורה מתחת הר"ן. אומר הר"ן, דלשון הושטה משמע שהוא אינו יכול לנטלו. ומי הוא משמע? דן אמי לעניין איסור דאורייתא. דווקא איסור דאורייתא, אם הוא לא יכול להגיע לבד, ואני עוזר לו, אני עובר איסור תורה של לפני עיוור. אבל מכל מקום מדרבנן, מי האסור? מדרבנן אסור אפילו שיכול להגיע לבד. מה הסברה בזה?
לעשות
סייג. או, אחד זה סייג, כמו שאתה אומר, נכון? עוד סברה, אומר הר"ן, לכאורה לסברה, למה אומר בפשטות, שהרי מחויב הוא להפרישו מאיסור. ואיך יסייע יד עוברי עבירה? הוא אומר, אם יש עליי חובה שלוכח תוכח את עמיתך, ולהפריש את חבר שלי מאיסור, ברור, כל שכן, שאסור לי לסייע לו, אפילו שהוא יכול להגיע לזה לבד. אז רואים מכאן, שלפני עיוור איסור תורה, אם הוא לא יכול להגיע לזה בלעדיי, מסייע איסור דרבנן, אם אני עוזר לו, אפילו שיכול להגיע בלעדיי. אדם אומר לי, תביא לי את החתיכת חזיר, אומר לי, אם אתה לא תביא לנו איך לקנות שם. אז אסור לי עדיין להביא לו. אם אני אביא לו, זה לא איסור תורה, זה איסור דרבנן. אבל אסור לי עדיין להביא.
אם אתה עושה לו דרך של בדיחה.
איך?
בדיחה.
מה זה אומר?
אם אתה
מביא
שמישהו אומר לו, בואו נעשה שום משהו בדרך של בדיחה.
מה
זה
בדיחה? אולי יש בעיה שמרית, אופה, מרית אין אפשר לגזור סתם, אבל גם, טוב, בדיחה תלוי מתי, יש דברים שחזל אסור אפילו בבדיחה. נגיד, הגמרא אומרת שאסור לגנוב בבדיחה אפילו. נגיד, אני גונב למישהו משהו, הוא יהיה בלחץ, ואחרי זה נגיד לו, תרגע, הטלפון כאן. חזל אומרים שזה בעייתי. כלומר, יש כמה דברים שחזל אסור אפילו בדרך של בדיחה. או לקרוא לאדם בכינוי. הגמרא אומרת, זה לשון חריפה, לפעמים אתה רואה אותו מחייך, אומרים חזל, יכול להיות שבלב שלו הוא מת מבושל, הוא זורם עם הסיטואציה. יש כמה דברים שגם בבדיחה חזל יחמיר. אבל כל מקרה לגופו באמת. אוקיי, עכשיו לגבי הסוגיה שלנו להושיט אוכל, אני נראה את הצדדים לאיסור, אני נראה את הצדדים ליתר, ובעזרת השם, אחרי זה הלכה למעשה, בסייעתא דשמיא. מה הצדדים להגיד שאסור להגיש לאדם אוכל אם אני יודע שהוא לא מברך? אז בואו נראה את הגמרא בברכות המפורסמת.
אולי זה כבר אפשר להגיד, הוכח תוכיח. אני אתן לך כוס מים, אני אבקש ממך שתפנים את זה, ואז תשים...
או, אם אתה מבקש ממנו לברך, הוא מברך הכי טוב. כמו שנראה, הפוסקים מזכירים את מה שאתה אומר. בוא נראה. או, האם צריך להתעקש על הכיפה גם, או כל זה נראה בעזרת השם, בוא נראה. תנו רבנן, אומרים חז"ל, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלי ברכה. וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. זה כאילו מעל בקודש. מה התקנה שלו? ילך אצל חכם. אומרת הגמרא, מה זה יעזור לו ללכת אצל חכם? הוא כבר, הוא אוכל בלי ברכה, מה הקשר חכם? אביד לאיסורי. אלא אמר רבא, הכוונה, ילך אצל חכם מעיקר, תלך לפני זה לתמיד חכם שלמד אותך לכות ברכות, ואז לא תבוא לידי תקלה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר להשם הארץ ומלואה. ורבי לוי מביא כאן את הקושייה המפורסמת, כתוב להשם הארץ ומלואה, משמע שהכל שייך לבורא עולם, וכתיב השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, משמע שהוא נתן לנו ליהנות מהארץ. אומר זה לא קושייה, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. לפני הברכה הכל של בורא עולם, אחרי הברכה השם אומר לך, אתה יכול ליהנות.
לא ברגע, אבל זה שם לא היה תירוץ.
מה זה?
שואלים, מה תקנתו של זה שנענה מן העולם הזה בלא ברכה?
ילך אצל חכם.
כן, לא, תלך אצל חכם לפני שאכלת בלא ברכה.
יפה, תשמעו עוד מעט, אולי נגיע לזה, לא יודע אם נספיק לזה היום, אבל אולי זה מחלוק עם משנה ברורה חישוקי חמד, המרומס הזה, סליחה, ועד אולי זה יענה לשאלה שלך, כי באמת הגמרא אומרת, ילך אצל חכם לפני זה. טוב, איך זה עוזר לו אחרי שהוא לא בירך?
אם אתה שואל שאלה כללית, זה, ואתה אומר, בן אדם,
הלו,
מה
התקנה
שלך? לא,
תחזר,
רגע,
זה
בהיסטוריה.
אבל לא עיוור,
הוא יודע שצריך לדבר. אנחנו לא דנים עדיין לפני העיוור, אנחנו עכשיו מתחילים מההתחלה. לא, ברור, זה הסוגיה. אני אומר, בכלל, מתחיל על החומה בכלל של האכילה בלא ברכה, כן? להבין קודם כל למה זה כזה חמור. נכון, נתחיל את זה מהסדר, אבל. אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלי ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. שנאמר גוזל אבי ואמו ואומר אין פשע, חברו לאיש משחית. כלומר, לא לברך, היינו אומרים טוב, ברכה זה דרבנן וזה. חז"ל נוקטים את זה, כמובן שאיסור דרבנן זה איסור מאוד חמור, כן? כמו שבעל התניא מעריך בזה. ובפרט איסור ברכה, שמי שלא מברך, חז"ל אומרים שהוא כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. כלומר, יש כאן שפע שהיה צריך לרדת לעולם על ידי הברכה שלך. ולפי המקובלים בכלל, התיקון של המאכל וקידום הגאולה, הכל רמוז בתוך הברכות, ושאדם לא מברך, אז הוא גוזל את כנסת ישראל ואת הקדוש ברוך הוא כביכול. ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר עלו הוא אביך כניך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמה בני מוסר אביך ואת תיטוש תורת אמך. מה יחבר, למה הוא נקרא חבר לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לירובעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. מה יש כאן לשון מאוד חריפה. אוקיי, החופרים אמרות. אותו דבר הבאתי כאן שבולי הלקט כותב שדיני ברכה כאלה חשובים שעל זה נאמר הפסוק חיים ומוות ביד הלשון. כן.
פעם הייתי קראתי שרובנו לא מודעים, אנחנו צריכים שאנחנו עושים כל כך הרבה שנים
תוך שקרה שתורכים
אוכל בזה אנחנו אוטומטים בברכים, אנחנו בכלל משולבים לעבודה, נכון. זה
עבודה, נכון. ברור, כמובן, נכון, זה עבודה, נכון. מפורסם בשם רבי עזרא עטיה שהיה אומר שאדם מברך יחלק את הברכה לשלוש, ואז ככה הוא גם מכוון וגם לא בעולם מילים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שכל נהיה בדברו, בורא מן המזונות, כמו שחז"ל אומרים, כמונה מעות. כן, לאט לאט, דרגה דרגה. אז אומר השבועלה הלקט, בהגדת תהילים כתוב מוות וחיים ביד הלשון, כיצד? אז כידוע שמוות וחיים ביד הלשון, חז"ל אומרים את זה על לשון הרע ועל כוח הדיבור בכללי. על כאן זה מעניין, שבועלה הלקט מביא מדרש שאומר את זה שזה הולך על הברכות. למה? אומר המדרש, כיצד? כלכלה של תאנים, יש כאן עכשיו סל של מלא תאנים לפניו, נטל ואכל ולא בירך, הרי מוות, בירך ואכל הרי חיים. מוות וחיים ביד הלשון, סתם בורק הסתמים, יכול להעלות אותך לקדושה ויכול להפיל אותך לתאומות. ומי שלא מברך כל ברכה וברכה בעונתה נקרא גזלן. ואמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גזלו לקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל, כמו שאמרנו, ואני מדרג למטה. ואמר רבי חלבו, אמר רב הונא, כל היודע בחברו שרגיל ייתן לו שלום, צריך להקדים לו שלום, שנאמר בקש שלום ורודפהו. ואם אדם נתן לך שלום ולא החזרת לו שלום, זה גם נקרא גזל, חז"ל אומרים, זה נקרא גזלת העני. כמו שרש"י אומר, שהעשיר יש לו כסף לגזול, אני אין לו כסף, מה יש לו? רק את הכבוד העצמי שלו. ואפילו את זה אתה גוזל לו, שאתה לא מחזיר לו שלום, זה גם נקרא גזל.
גם שלוש פעמים כבר אמרתי לך שלום, הוא לא משיב לי.
עכשיו משאלה הזאת תמשיך הלאה, כן. אתה לא צריך בכוח שהוא יחזיר לך. הוא צריך לעשות עבודה, להחזיר לך. כן. יפה. אז רואים כאן את העניין החשוב הזה של ברכה, ומי שלא מברך זה כל כך חמור. עכשיו, הגמרא בחולין, עכשיו יותר קשור לסוגיה שלנו. הגמרא בחולין אומרת, והשמש שלא נטל ידיו, אסור ליתן פרוסה לתוך פיו. הגמרא אומרת שאם עכשיו יש שמש שמשמש את האדם בסעודה, מלצר, ופעם, זה גם סוגיה בפני עצמה, היו צריכים להביא למלצר אוכל, קורא את כל האוכל והוא תאב לאכול, אתה חייב להביא לו דרך חתיכה. אומרים חזל, אל תיתן לו אם אתה יודע שהוא לא נטל ידיים. וככה נפסק בשולחן ערוך, אומר השולחן ערוך, ואסור ליתן לו פרוסת פת, אלא אם כן יודע בו שנטל ידיו. מהגמרא הזאת בחולין שדיברה על נטילת ידיים, למדו הראשונים לגבי ברכה, תראו הבית יוסף מביא את הרבנו יונה, שכותב ככה, יש למדים מכאן, שאין ראוי לתת לאכול, אלא למי שיודע בו שיברך. אומר רבנו יונה, כמו שאסור לתת למישהו שאתה יודע שלא נטל ידיו, אותו דבר בברכה. ונראה, מוסיף רבנו יונה, שכיוון שמתכוון לעשות מצווה שנותן בתורת צדקה מותר. על מוסיף רבנו יונה, אם הכוונה שלי זה לתת לו בתורת צדקה, זה שהוא לא מברך, זה לא עניין שלי. אני עושה מצווה, ואני לא צריך להיכנס לשיקולים אם הוא יברך או לא. מה הסברה בזה? בוא נראה.
זה כשהוא עני, נגיד, כן?
או, בוא נראה, עני או חסד, בוא נראה את הדוגמאות, יפה מאוד. עד כאן לרבנו יונה, עוד פעם, רבנו יונה אומר, שכמו שחזל אסור לתת למישהו שלא נטל ידיו, אסור לתת למישהו שלא מברך, אלא אם כן לבתורת צדקה. זה רבנו יונה. על הבית יוסף ממשיך וחולק עליו השולחן ערוך. ואין דבריו נראים, דהרי ליתן לשמש, זה גם מצווה. גם לתת לשמש זה מצווה, אתה עושה איתו חסד, הוא רעב, הוא מסכן, אתה נותן לו אוכל, ואף על פי כן חזל אסור עליך אם הוא לא נטל ידיו. לכן הבית יוסף חולק על רבנו יונה, ואומר גם אם זה צדקה, ואתה יודע בוודאות שהוא לא יברך, אסור לך. הדבר הזה יורד למחלוקת, שולחן ערוך רמה, אומר השולחן ערוך, כמו שראינו, שורה אחת מתחת, לא ייתן לאכול, אלא למי שיודע בו שיברך. אומר, רק אם אתה יודע בוודאות שהוא מברך, סלש, נוטל ידיים, תיתן לו לאכול. הרמה מקל כמו רבנו יונה. אומר הרמה, ויש מקלים אם נותן לעני בתורת צדקה. מה הסברה של רבנו יונה והרמה שפוסק אותו, שבתורת צדקה מותר פתאום? חורה, אם הוא לא מברך, מה זה? אז מסביר המשנה ברורה, שזה גם מצמצם לנו את היתר, אומר המשנה ברורה למטה, בתורת צדקה, דלא מפקיעים מצוות צדקה בשביל חשש שמה לא יברך. ואני קורא שורה אחת מתחת, אך אם יודע בוודאי שלא יברך, אסור ליתן לו אף בתורת צדקה. כלומר, אומר המשנה ברורה, גם היתר של הרמ"א ורבנו יונה זה בספק, יש לי כאן ודאי מצווה, ככה מסביר התז, ודאי מצווה של צדקה, ספק אם הוא יברך או לא, הוודאי ידחה את הספק. ואני אקיים מצוות צדקה, על אם יש לי ודאות שהוא לא יברך, גם את תורת צדקה עשו.
אני לא הבנתי, מאיפה נכנסה פה מצוות
צדקה? רבינו יונה מביא את זה מתוך מצוות סברה.
כל מי שמותר לו לאכול זה צדקה?
לא, נהל, זה שאלה טובה, מאיפה עובר הגדר של צדקה? השמש זה ודאי צדקה, לכאורה, כי הוא עובד, ואם לא תביא לו לאכול הוא יהיה רעב, וגם הוא שמה. טוב, רואים שצדקה כאן באמת קצת גם קצת חסד. כן, השאלה איפה עוברים הגבולות, באמת שאלה טובה, שאלה עדינה, אני לא יודע.
אם היום יש לזה, הרבה מהמלצרים,
זה לא יום. לא, אני לא נכנס לסוגיה של מלצרים, כי זו סוגיה בפני עצמה. לא, אני אומר, זה לא כל כך קשור לסוגיה שלנו. האם צריך, עכשיו יש לי מסעדה, עובדים אצלי מלצרים, אני חייב להתיר להם לאכול, נגיד, חנות פלאפל, או לא, זה סוגיה בפני עצמה. אני רוצה יותר לדון, האם מותר לתת לאדם עכשיו? כתוב כאן שאסור לי לתת למלצר אפילו, אם הוא לא נטל ידיו. וכן אם הוא לא מברך. הרי מה הקל בספק אם זה צדקה? בוא נלך על צדקה ודאית, בוא נלך בטוח, כן? אבל איפה עוברים הגבולות גזרה של הצדקה? לא, באמת צריך לדון. על מוסיף המשנה ברורה עוד משהו. ודווקא אם מתוך רישתו, אבל אם מתוך אונסו שאינו יכול לברך, לא נפקע מצוות צדקה בשביל זה. כלומר, לסיכום המשנה ברורה אומר ככה, אדם שוודאי לא יברך מתוך רישות, הוא סתם לא רוצה לברך בוודאות, אסור לתת לו לחם אם הוא לא נוטל ידיים, ואסור לתת לו אוכל אם הוא לא מברך. ככה יוצא מדבר מרן. הרי מה מקל על פי רבנו יונה, אם זה צדקה וספק אם הוא יברך, או שהוא אנוס, הוא לא מברך כולו רוצה, אלא הוא לא יכול, הוא חולה, הוא משותק וכו' וכו', ואם כאלה, ברור שמותר כי הוא אנוס, או במצבים שספק אם הוא יברך. האם אתה יודע בוודאות שהבן אדם הזה לא רוצה לברך? כן? כאן, לפי כל הפוסקים משמע, גם השולחן ערוך, גם הרמ"א, שיהיה אסור. ככה יוצא בינתיים בסוגיה. אותו דבר פוסק ערוך השולחן, וכן אם נותן לאחד בתורת מתנה, אפילו מתנה, כל זה לא צדקה, אומר ארוך השולחן, אין ליתן לו עד שיודע שיברך. וכן אם יודע ודאי שהמקבל לא יברך, אסור אפילו בעני, וכן יש להורות. אז רואים לפי המשנה ברורה, לפי ארוך השולחן יכורה, משמע, שאם עכשיו בא אליי, אליך לבית, לא יודע, מישהו שבא לתקן את החשמל אצלך בבית, אתה רוצה להגיש לו כוס מים, ואתה מכיר אותו שגם תגיד לו לברך, הוא יגיד לך, שמה, אני לא, אתה יודע שהוא לא מברך בטוח, אז לפי מרן והרם, אולי אסור לי להגיש לו כוס מים. ככה יוצא בינתיים. עכשיו בואו נראה למה, אולי מותר ואולי חובה אפילו, אז בואו נראה את הסברות להתיר. טיפ זה כסף, אבל כסף זה יותר רחוק. לא, זה רחוק כבר נראה לי. אם אדם נותן כסף יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. זה לפני, זה לפני, זה לא, זה אפילו, זה...
לאכול אצלך בבית, עשית חוג בית, הבאת עכשיו את החברים שלך מהעבודה.
לא, ברור. עומד נראה, פוסקים כאן, מביאים שאלות שדקורא מלא. אנחנו כאן, יש כאן שאלה על אדם שזה העבודה שלו. להגיש, בדיוק, להגיש קוס טי. או שאדם יש לו קטרינג, מזמין אותו אירוע של חילונים. האם מותר לו לעבוד בזה?
הוא נוטל ידיים ואומר, אבסי, מה ברכת המזון?
נכון, נכון, ההפך, העיקר הבעיה זה ברכת המזון, נכון, 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 גם על זה נראה, הרבה פוסקים, גם אחרי שנראה שמותר, אולי, או לפעמים אפילו חובה, הרבה פוסקים אמרו, עדיף שתביא לו מזונות מאשר לחם, כדי לברוח מזה, נכון? בוא נראה, לפעמים אתה יכול לגרום הרחקה, בוא נראה. טוב, רבותיי, אני מריץ, כי יש לנו רבע שעה. ואני רוצה להספיק. כן. טוב, לא ניכנס לזה. זהו, יכול להיות, ברור שזה יותר קרוב לעניין של אונס מאשר זה. אז זה סוגיה בפני עצמה, איך להסתכל על כל אחד ואחד. הדינים מאוד דקים, אולי תנסה לזה שוב בפני עצמו באמת. אבל זה לא נראה לי, רשע להכיס, לא יודע אם לא נראה לי שיום, רשע להכיס. אבל בוא נראה. הרבה פעמים זה מחוסר ידיעה, אבל נכון, אבל עדיין, הסוגיה עדיין קיימת. טוב, הסברות להתיר. סברה ראשונה, לא יודע אם זה נפסק להלכה או לא, אבל ברור שזה סניף שמצטרף, לדעת הריטווה. הריטווה אומר, אמרנו עוד פעם, לפני עיוור דאורייתא, זה רק אם בילדיי הוא לא יכול לעבור את האיסור. רוב הפעמים היום, שאדם מגיש אוכל, אם לא תגיש לו, ילך למקום אחר. אתה לא תשרה, תביא לו כוס מים. אתה הולך לחנות ויקנה כוס מים, או דברים כאלה. אז הכל יורד דבר ראשון, איסור דה רבנן של מסייע ביד עוברי עבירה, כמו שאמרנו. הוא יכול להגיע לאוכל לבד, אתה רק עוזר לו. זה מסייע. הריטווה אומר שבספק אם הוא יעבור איסור, אין מסייע. כן, אני קורא לכם את הריטווה, רק את השורה המודגשת, כי אנחנו רצים קצת. היא תבלה בפירוש לאיסורה, נעידי משום לפני עיוור ליקה, איקה איסורה במילתא משום מסייע ביד עוברי עבירה. כלומר, הריטווה אומר, כן, גדולי הראשונים, שרק אם בוודאות הוא יעבור את האיסור, אסור לי לסייע לו. האם זה ספק? חזל כאן לא גזרו על מסייע. כלומר, אם עכשיו נגיד, הנזיר הזה, יש כאן כוס יין, הנזיר אומר, אתה יכול לקרב לי אותה? ואני לא יודע אם הוא ישתה, יכול להיות שהוא רוצה להביא אותה למישהו או לשפוך אותה, אני לא בוודאות שהוא ישתה את זה, מותר לי לקרב לו את הכוס, לפי הריטווה. דבר ראשון, עכשיו בואו נראה כמה תשובות של אחרונים, מה שהזמן ייתן לנו. תשובה ראשונה של היגות משה רבי משה פיינשטיין, אחד מגדולי הפוסקים בארצות הברית, כידוע, אבל בואו נראה. הנכד שלו שם שואל אותו כמה שאלות על לפני עיוור, ואחד השאלות הוא שואל אותו ככה. איך יתנהג שיש לחוש שיחשדו שהוא גרוע במידותיו מחמת שהוא שומר תורה? הנכד, כל הקטע הראשון זה המילים של הנכד. הנכד אומר לו, אחרי שהוא דן איתו הרבה, להגיש אוכל, לא להגיש אוכל, הוא אומר, האם יש גם סברה שעכשיו מישהו בא עובד אצלך כבר שעה בבית בחשמל, כולו מזיע, לא הגשת לו כוס מים שם, או יגיד, תראה את הדתיים האלה, לא יודע, אין להם דרך ארץ, איך זה, יכול להכילו לשם? אז בוא נראה את זה. ומה שכתבת נכדי יקירי, טעם להתיר ליתן לשותפו, שם מדובר על שותפים בעסק, לאכול ולשתות, משום שאם לא ייתן, יש לחוש לחילול השם, שיאמר שאלו הם השומרי תורה, הם גורים במידות שלהם, בהנהגות שלהם, שאין להם אפילו דרכי נימוסים ודרך ארץ, ולא יבין שמה שלא נותן לו, ומשום שאסור לפניו לגרום שגם אחרים יעברו על איסורים. לא עכשיו יודע שאתה אוהב אותו, בגלל זה אתה לא רוצה להכשיל אותו. הוא רואה את זה בעיניים פשוטות. שזה שיחשוב על שומרי תורה הוא חטא יותר גרוע. שזה סברה שאנחנו נראה אותה בהמשך, גם אצל הרב אוירבך, מאוד מודגשת. לשנוע תורה ולומדיה, יכול להיות שאיסור יותר גרוע מלעבור איסור דה רבנן שלא לברך. אז אני עכשיו מציל אותו מאיסור יותר גרוע. שזה שייך שיגום שיעשה שונא לשומרי תורה ומבקש רעתם, ולא יהיה, ועכשיו, אם תסביר לו עכשיו, תתחיל להסביר לו את העניין, הוא אומר, לא כולם יצליחו להבין אותך. כן, אומר, ולא יאמין לו מה שיאמר לו, דור, משום שיש חיוב גם לראות שגם אחרים שהם יהודים ישמעו דיני תורה. למה הוא לא יאמין לו? עכשיו הוא מדבר בארצות הברית. הוא אומר, שהוא דלוקין ימוסה מדינתנו בארצות הברית האמריקה, אשר כל ישראל שומרי תורה מתפללים להשם יתברך ביותר על שלומה מלשאר מדינות, בזה שימידו החוק שכל אחד יהיה חופשי בדעותיו. הוא יגיד לו, שמע, אנחנו באמריקה, ואתם היהודים מאוד אוהבים את החוק האמריקאי, למה? כי הוא נותן חופש אמונות, כל אחד יש לו, יכול לעשות את הדת שלו, ולכן יש לנו חופש דת. אז פתאום אתה כופה אותי להיות עם הדת שלך, מה אתה, כאילו יגיד, אתה סותר את עצמך? צד אחד אתה אומר, איזה יופי לארצות הברית, שנותנת לנו לבטות את הדת שלנו, צד שני, אתה כופה אותי להיות כמו הדת שלך, הוא לא עכשיו יבין אותך. לא, על יהודי. כן, הוא יגיד לך, מה אתה כופה אותי, אתה בעד חופש? לא, אני פחות ככה. נכון? אז הוא אומר, לא תמיד תצליח להסביר לו, במצבים שלא תוכל להסביר לו, האם הסברה הזאת ששמה הוא ישנה את לומדי התורה היא סברה, או שאני אגיד לו, אני צריך לעשות מה שכתוב בשולחן ערוך, יסביר לו, לא יבין מה אני אעשה, ובזאת השם שחזור בתשובה. אומר לו רב משה פיינשטיין, הנה, אם הוא לאיש כזה, אם באמת מדובר על איש שלא יבין אם תסביר לו, כלומר, הוא לא יבין את החילוק בין כפיית אומה על אנשי אומה אחרת, להנהגת אחד בביתו עם אחרים אנשי אומותו, כמו שאמרת, הוא לא יבין את החילוק שיש הבדל שאומה שכופה אומה אחרת לדת שלה זה בעייתי, אבל אם אתה אח שלי מאותו אומה, אז אני רוצה להסביר לך איך אתה צריך לחיות, זה שונה. וכן, אף לאלו שיאמרו שמה שלא ייתן להם לאכול ולשתות הוא מצד מידותיו הרעים, צריך מתחילה להראות שהוא בא נימוסים בדרך ארץ. דבר ראשון, הוא אומר לו, אם אותו שותף שלך מכיר אותך כבר תקופה, והוא רואה שאתה מנץ' ואתה בא לנימוס וזה וזה, כאן אין כל כך חשש שהוא יעלף שלא תביא לו כוס מים. הוא באמת יבין שזה על רקע דתי. כן, הוא, כל היום אתה מפרגן, הוא כל היום עוזר לו, עכשיו בזה אתה מבקש ממנו לברך. הוא יבין שזה לא, כי אתה לא בא לדרך ארץ. אבל הוא אומר, אם זה פעם ראשונה שהוא אצלך אבל, ויש את החשש הזה, הוא אומר, זה כן מצטרף. הוא אומר ככה. הוא כשלא מפורסם זה לאלמה, מחמת שלא לא יהיו לו עסקים עם אלו שלא קטן מצד דיני תורה שלא היה אכילן. אני קורא שתי שורות מהסוף, אבל כיוון יצטרך בפעם הראשון להעמיד לפניו אוכלים ומשקים כפי הנימוס והדרך ארץ להתנהג עם שותפה וידידיו, לכן הוא אומר, אתה חייב להגיש להם אם זה הפעם הראשונה ויראה כאילו אתה לא מנומס, רק יאמר לו שצריך לברך וללחם גם ליטול ידיים, ואם הוא לא ירצה אז שחרר, אבל אתה צריך להגיד את שלך. אבל במקרה שלך, הוא אומר לנכד הזה במקרה שמה, שהשותף מכיר אותך כבר שנים והוא יודע שאתה אדם מנומס, כאן אין את החשש הזה. אבל כיוון שכבר הראה לו שהוא בא נימוסים בדרך ארץ, כשיבוא אצלו פעם שנייה יאמר לו מההתחלה שלא יכול לתת לו לאכול, מחר שהוא גם כן יהודי החייב במצוות, וכשלא יברך ולא ייטול ידיו אז הוא לא יכול לתת לו. אז רואים שמשה ויינשטיין אומר שאם זה פעם ראשונה, הסברה הזאת שתיגרם חילול השם ושנאת התורה ולא תשנא את אחיך בלבביך וכולי, היא סברה חזקה, לכן אתה צריך להגיש ולהגיד, הוא יעשה כבר כראות עיניו. זה מקור ראשון. מקור שני שהרבה מביאים אותו, זה הרב אוירבך, שהוא גם מביא את הטעם של אגרות משה. הוא כותב ככה, כיבוד באכילה ושתייה למי שיודע שלא יברך. בעד צריך כל אדם לשום דרכה ולכוון מעשיו לשם שמיים. חושבני, במי שבא אליו אורח חשוב, אשר איננו שומר תורה ומצוות, אבל עדיין יש לו אהבה לבני תורה, וגם תומך במוסדות תורה וכדומה. ואם אבל בית לא יתנהג איתו בנימוס המקובל לכבד אותו בדברי מאכל ומשתה, בגלל זה שמצד הדין אסור ליתן לאכול אלא מי שיודע שנוטל ידיו ומברך. כמו כן, אם אפילו בצורה מכובדת תבקש ממנו ליטול ידיו ולברך, כלומר אפילו אם תבקש ממנו, עצם הבקשה לפעמים אומר הרב אוירבך, אתה יודע שהוא ייפגע, יגיד לך מה זה וזה, יראה הדבר כפגיעה ועלבון מכבודו, וזה גם ירגיז אותו מאוד, וייתכן שבגלל הדבר הזה יתרחק חס ושלום ביותר מהתורה, וגם יבוא לידי כעס ושנאה על כל ההלוכים בדרך התורה. במקרה כזה חושבני שנכון באמת לכבד אותו באכילה ושתייה, ולא לחשוש כלל איסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול. למה? מה הסברה בזה? לכאורה, אסור לי לעבור איסור קל כדי להסיר, אפילו להציל את החבר שלי מאיסור חמור. אני רואה את חבר שלי בא לעבור איסור חמור, ואני יכול להציל אותו מהאיסור חמור אם אני אעבור איסור קל. אסור לי. אז לכאורה גם כאן יהיה אסור לי. מה, נכון שהוא יעבור איסור חמור, מה זה משנה? אני אעבור איסור קל שלפני עיוור או מסייע בגלל שהוא יעבור איסור חמור של שנאת התורה? אומר הרב אוירבך, זה לא אותו דבר. למה? הוא אומר ככה. הוא אומר, משום דאף שאין אומרים לאדם לעשות איסור קטן כדי להציל אחרים מאיסור חמור. נגיד, הוא מביא דוגמה. ודאי אסור לך להפריש תרומות ומעשרות בשבת, אתה מגיע למשפחה, שאתה יודע שיש כאן פירות שהם לא מופרשים, תבל. עכשיו אתה אומר, אסור להפריש בשבת תרומות ומעשרות, אבל לאכול תבל זה איסור יותר חמור. אז אני מוכן לעבור איסור קל של הפרשת תרומות ומעשרות כדי להציל אותם איסור אכילה, אסור. חייך קודמים לחייך חברך זה גם ברוחניות, אומר השרי תשובה. אסור לך לעבור איסור קל כדי להציל את חבר שלך מאיסור חמור. הוא אומר, ואסור ודאי להפריש תרומות ומעשרות בשבת כדי להציל בכך אחרים איסור חמור של תבל. הוא אומר, אבל אצלנו בסוגיה זה דין אחר לגמרי, למה? מכל מקום, בנידון זה, הועיל וכל האיסור שלה נותן לו לאכול, זה רק עבירה של נתינת מכשול, וכיוון שאם לא ייתן לו לאכול, הרי ייקשה לאורח באיסור יותר גדול. נמצא שאין כאן בכלל שום עבירה, כיוון דלי ככה שום נתינת מכשול, אלא עד רבה יש כאן הצלה ומכשול גדול מאוד. אומר הרב אוירבך כאן, זה לא כאילו אני עובר איסור קל שלפני עיוור, ומציל אותו מאיסור חמור של שנאת הדת. הוא אומר, כאן אני לא עובר שום איסור, למה? הוא אוטומטית, אם אני לא אגיש לו, יעבור איסור גדול. יותר זה שאני מגיש לו, אני פשוט מציל אותו מהאיסור הגדול, בלי שאני עובר איסור קל. אני, לא כשאני לא עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול, אני מציל אותו ממכשול. אם אני משאיר את המצב אוטומטית, המצב הקיים, הוא יעבור איסור עכשיו, סביר להניח, של שנאת התורה. בזה שאני מגיש לו כוס מים, אני מציל אותו בלי לעבור שום איסור. אני מציל אותו ממכשול של שנאת התורה, והוא יעבור איסור יותר קל של לא לברך. כן, אבל רואים שלפעמים דרך ארץ זה לא דווקא מה שיש מצבים שאתה לא תגיש לו לאכול. בסוף כאילו דרך ארץ זה בתוך גבולות התורה, אפילו שזה קדם לתורה כמובן, כן? כמו אלף דוגמאות, כן? אישה מגישה, רוצה, מגישה לך יד, אתה תלחץ לה כזה דרך ארץ, לא ת... נמצא דלק הכלל שום אווירה, כיוון דלק היה חשוב נתינת מכשול. זה סוגיה סתם, אני גם אם הזכרת, זה בפני עצמה, הרב קוק כותב שלא תמיד בחיים שלנו נפגשים לנו ערך שלילי מול ערך חיובי. לא תמיד רע וטוב, תבחר בטוב. הרבה פעמים זה טוב וטוב, ויש טוב יותר. וכאן אתה צריך דעת תורה, כמו הרב קוק מביא את הדוגמה של צניעות. יש ערך שקוראים לו ערך השלום, שזה ערך מאוד חשוב. ויש ערך שקוראים לו ערך הצניעות ושמירת הבית. חזל אומרים לך, בהסתכלות רחבה וארוכה ונפשית ועמוקה, ערך הצניעות יותר גדול מערך השלום. לכן אתה לא תקדים שלום לכל אישה ולא תפרטט עם אישי ולא תלחץ ליד, יכול להיות שתתבייש עכשיו, אבל לטווח רחוק לשמירת הבית שלה ושלך והזוגיות בעם ישראל יותר בריא. לכן אתה תגיד מחילה, אני שומע נגיעה ותמשיך. נכון, כן, קידוש השם גדול. יפה, הלאה. אומרת הגמרא, איך? נכון, זה סוגיה מאוד דומה לזה, נכון. זה גם סוגיה גדולה בפוסקים, נכון. שלפעמים יכול להיות שמותר לך לשקר להגיד, לא יודע. נכון, לפעמים, כן.
שאתה אומר,
את
זה מברכים,
כי זה מאוד,
ואז אתה מברך, אתה עצמך אומר,
ברוך אתה השם. טוב מאוד. יפה מאוד. אנחנו נגיע לזה ממש, נכון. בדיוק הדוגמה שאתה אמרת, שאדם רצה לעשות פריסה בכניסה, ואמרו לו את העצה שלך, נכון. נכון. יפה מאוד, כן, נראה זה. טוב, יש לנו 5 דקות, אז לפחות נגמור את התשובה הזאת, אני מריץ את זה. אז אומר הרב אוירבך, בגלל שאתה מציל אותו, הוא יעבור ועד האיסור חמור, ואתה תגיש לו יעבור איסור קל, לכן אין כאן לפני עיוור. כיוון דלק ככה שום נתינת מכשול, אני רק מציל אותו ממכשול שכבר ועד יהיה. אלא עד רבה יש כאן הצלה ממכשול גדול מאוד, על ידי זה שהחליף אותו בקום ועשה במכשול יותר קטן. אני מדלג עמוד, בגלל שאין לנו הרבה זמן, ויש כאן הרבה תשובות טלפות שרציתי לעבור, אבל אין מה לעשות, אנחנו נעבור לעמוד האחרון. לא, מתלבטים לעשות איזה שבוע הבא, סוגיה חדשה, מה שאתם חושבים? משהו חדש? אתה צודק, זה משהו חדש, טוב. מי שרצה שיקח את הדף יסלים הבית, התשובות? בסדר. לא, אני צודק, אבל כל שבוע נהיה לי, זה טוב שיהיה סוגיה חדשה. אבל אפשר לקרוא את זה בבית, זה קל, זה פשוט תשובות של אחרונים, אפשר להשלים את זה בבית, שיקחו את זה כל אחד. אני בעמוד האחרון יש סיכום של כל הסוגיה. כן. ב4 דקות נריץ את זה, הלכה למעשה. סיכום הסיבות להיתר. כמובן, אם יש אפשרות שיברך או לכוון להוציא אותו, זה קודם לכל הדברים. כן, אם אתה יודע שאתה יכול לדבר איתו בלשון יפה, ויש הרבה, אצלנו בבית הרבה פעמים הגיעו אנשי מקצוע, נראה לי כל הפעמים בערך הם בירחו. כן, אתה מגיש לו, ורואה שאתה אוהב אותו בזה. הרבה פעמים אתה לא מספיק לבקש, הוא גם מברך לבד. כל פעמים אתה מת, הוא בירך לבד שהבאתי להם. אנשים קולטים, אז אם אתה בווייב טוב. לא, יפה. אם אתה יכול לשים לו כיפה, או שהוא יעשה ככה עם השרוול, הרבה פעמים עושים אוטומטית ככה, אז זה הכי טוב. הרב אוזנר אומר שאם אתה יכול שהוא יברך ואין לו כיפה, לא להתעכב על זה, כי זה לא מעכב, כאילו, זה בסדר עדיין. נכון. נכון, השאלה אם הסיטואציה דורשת את זה, כן. תגיד לו, אני מברך אותך. צריך לעשות דברים בחוכמה, כן? לפעמים אתה תגיד לו, בוא נברך, שיהיה להצלחתך או להצלחת החיילים. צריך לעשות דברים בחוכמה. טוב, אז בוא נראה. כמובן, אם יש אפשרות שיברך או לכוון להוציא אותו זה קודם, אך אם לא, אז כל מצב לגופו, ובסיבות להתיר, כמובן שהמצבים משתנים, כמו שאמרנו, אבל זה ככה, אם ספק שהוא יברך יותר קל, זה מציל אותו מסינה לדת, אמרנו, יכול לגרום לו להחזרה בתשובה, נגיד שבתות של אירוח, שהידברות עושה וזה, אתה עושה להם כדי לקרב אנשים, אתה לא יודע אם כל אחד יברך שם, אז גם זה סיבה להתיר, ואין מסייע באיסור דה רבנן, גם מזה הפוסקים הזכירו, כאן שאתה רק מקרב לו את האוכל, במצבים מסוימים, אז אין בזה איסור תורה. לא, ריתך דה רואה איתה. טוב, הלאה, פסקי תשובות, בוא נראה הלכה למעשה. יש לנו 3 דקות. ועל פי ההלכה הזו, נלמד לאלו המערכים אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, ונותנים לפניהם אכילה או שתייה, שצריכים להציע ולומר להם שיתלו ידיהם לפת ויברכו על האכילה ושתייה לפניה ולאחריה. כן, זה הלכה למעשה עכשיו. כדאי מאוד שגם יציעו להם לחסות ראשם בעת הברכה. ואם בכל זאת אינם נענים ולא מברכים לפניה או לאחריה, אין זה ענייננו, אתה עשית את שלך, ביקשת ממנו. ואין בידינו חשש איסור לפני עיוור או מסייע ליד עוברי עבירה. וכל פוסקי זמננו הסכימו פה אחד, שאם יש חשש של פגיעה בכבוד הזולת בזה שיציעו לו לברך, או שבלאו האחי ברור אצלנו שהוא לא יענה בחיוב לבקשתנו, מוטב שלא להציע לו לברך, ואפשר לכבדו באכילה ובשתייה אם יגרום לחילול כבוד שמיים ובניית כיבוד זה. שאומרו שאין לשומרי תורה נימוסים בדרך ארץ, ויכולים לבוא לידי כעס ושנאה על כל ההלוכים בדרך התורה. ולכן גם אפשר להזמינם להתארח או לשמחות משפחתיות וכדומה, אם על ידי זה אפשר שיתקרבו ליהדות, אף שיודע שלא יתלו ידיהם ולא יברכו על אכילתם. ואם אפשר, נכון מאוד שיברך אחד לפניהם בכל רם, כמו שאמרת, זה עצה טובה, שבמצבים שהוא יודע שהוא יבקש מהם, הם לא יקשיבו, אז הוא יגיד, רבותיי, נברך בכל רם, ויברך ויכוון להוציא אותם. ואם אפשר, נכון מאוד שיברך אחד לפניהם בכל רם, לפני האכילה ולאחריה, ואף על פי שאין הם מכוונים לצאת, מכל מקום יש לשאר שמבינים שמברכים גם בשבילם, וזה מצטרף הדבר הזה, ככה הסטייפלר היה מורה. אותו דבר לגבי מסעדות, אני קורא שורה מתחת, אדם שיש לו קטרינג או מלון ומזמינים אותו חילוניים, מה יעשה? אז הוא אומר, ודנו הפוסקים לעניין בתי מלון והערכה ומסעדות ואולמות שמחה, שירותי קטרינג וכדומה, האם מותר לתת שירות לאנשים שידוע שלא מברכים ולא נוטלים ידיים? ואם, כי יש באמת פוסקים שמחמירים בזה, מכל מקום מסקנת הפוסקים, בכוח הדהתרה שיש להבדיל בין המקרה של השולחן האוכל למקרה שלנו, למה? שאדם משלם לך על האוכל שהוא קונה, זה יותר כאן. כי הוא קנה את זה והוא אוכל את זה כבר בשוטו. וממילא לקה משום מסייע לעוברי העבירה, וכמובן ההצעה הכי טובה, הוא אומר, גם במקרה שיש לך קנטרינג וכדומה, זה כמו שכתוב כאן בהערה למטה, שהחזון איש גם ככה היה מורה, לכתוב את הברכה לפחות, או שיש לך חנות, או אדם שיש לו מכונת פחיות, תכתוב בחוץ, ברכת הפחיות של הכל, ותכתוב את הברכה, וזה גם אתה יוצא ידי חובה. מי שרוצה, יש גם את הירקות יוסף שאומר אותו דבר, אדם שיש לו הורים חילוניים, ומקשים ממנו אוכל, הדבר ראשון שנסה להסביר להם בדרך נועם, שיברכו, אבל אם הם לא רוצים, שעדיין נמשיך להגיש להם, כדי בסוף מה שקרב אותם ליהדות. ואותו דבר, אני קורא את 3 שורות האחרונות, אני מסיים כערב כאן. המערך בביתו אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, עדיף להגיש להם מזונות, כמו שאמרנו. כאז אתה לא נכנס לבעיה של ברכת המזון ודברים כאלה. הצעה להגיש מאכל לפני מי שיודע שלא יברך, אז המערך יאמר לאורח שהוא מכוון להוציא אותו בברכה. ואז קיים ספק אולי יכוון לצאת, ומספק מותר להגיש לו. ומי שנאלץ לתת מאכל לאדם שלא יברך ואין לו אפשרות להגיד לו שיכוון והוא יודע שהוא לא יכוון, אז המערך יברך בכל רם ומתוך כך ישמע אורח ויצא ידו חובה. לכן למעשה כל מקרה לגופו, כלומר אם אתה יודע שאתה יכול להגיד לו ולשים לו כיפה זה הכי טוב לכתחילה, אם אתה יודע שזה יגרום לו לסינה או שזה לא יישמע, זה ייכנס לאוזניים הרעלות, כאן מותר לך להגיש לו ואין בזה בעיה.